שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף פי ד' במסכת חולין, נתחיל בשליש העליון של עמוד א', נסיים במשנה בפי ה' עמוד א'. השיעור היום יהיה 13.5 דקות. שימו לב שחלק מהשיעור הקלטנו לפני 7 שנים וחלק עכשיו, ולכן באמצע יש שינויים בסגנון. בכל אופן, בואו נתחיל.
היום אנחנו ממשיכים את הנושא שהתחלנו אתמול, כלומר כיסוי הדם, וכמו אתמול נמשיך ונמצא מקורות לדינים שנאמרו במשנה. היום נעסוק בשלושה דינים. דין אחד זה שאין כיסוי הדם בבהמות, דין שני זה שיש כיסוי הדם גם בחיה ועוף שכבר מזומנים לך, כלומר הם שלך, לא מצאת אותם ברחוב, ודין שלישי זה לגבי כיסוי הדם ביום טוב ובשבת. בין הדין השני לשלישי גם יהיה לנו סוגיית אגדתא, דבר די נדיר למסכת. אז אנחנו מתחילים בדין הראשון, שאין כיסוי הדם בבהמות. לכאורה לדין הזה לא צריך מקור, כי הפסוק של כיסוי הדם אומר בפירוש אשר יצוד ציד חיה או עוף, כלומר דווקא חיה ועוף ולא בהמה. אלא שהגמרא מספרת שיעקב אמין שאל, שלמנו בדף עין א' עיקרון, וזה שחיה בכלל בהמה, ובהמה בכלל חיה, כלומר כשהתורה אומרת חיה, יכול להיות שהיא מתכוונת גם לבהמה, אז למה שלא נאמר את זה גם על כיסוי הדם? לכן אומר רבא שבאמת כן צריך מקור שזה דווקא בחיה ועוף, והמקור הוא היקש בין הדם של בהמות לבין מים. לומדים את זה מהפסוק על הארץ תשפכנו כמים, שזה נאמר לגבי דם של בקר וצון, אז ממילא אומר רבא, כמו שמים לא צריכים כיסוי, גם הדם של בהמות לא צריך כיסוי. אז זה המקור שדם בהמות לא צריך כיסוי, ואם זה נשאר, רק נשאל איזה שאלה קטנה, וזה, אם אתה אומר שהדם של בהמות זה ממש כמו מים, אז אולי גם אפשר לטבול בדם של בהמות כמקווה? עונה הגמרא שלא, כי יש מיעוט מהפסוק. כתוב לגבי מקווה, אך מעיין ובור, מקווה מים יהיה טהור. נשים לב שבפסוק יש שלושה סוגים של מאגרי מים, מעיין, בור ומקווה, ועל כולם בסוף כתוב מים. אז בעצם כאילו שכתוב בפסוק שלוש פעמים מים, מעיין מים, בור מים ומקווה מים. למה זה כתוב שלוש פעמים? כלומר, מה זה בא למעט? אז אומרת הגמרא שפעמיים מתוך השלוש באים למעט משקים אחרים שבהם אי אפשר לטבול. למה צריך פעמיים? אחד למשקים זוחלים ואחד למשקים שהוא הכניס אותם ישירות, זה נקרא שהם מכונסים. והפעם השלישית באה למעט את הנושא שלנו, כלומר שגם דם בהמות אי אפשר לטבול בו אפילו שהוא קש למים. עד כאן הסוגיה הראשונה לזה שדם של בהמות לא צריך כיסוי, למדנו את זה מהקש למים, ולמרות זאת אי אפשר לטבול בהם. הדין השני, זה מתחיל בשליש התחתון של עמוד א', זה לגבי שכיסוי הדם זה גם בחיה ועוף שמזומנים לך. מאיפה לומדים את זה? בפסוק כתוב, אשר יצוד ציד חיה או עוף. למה כתוב ציד? היה אפשר להיות כתוב אשר יצוד חיה או עוף. אלא שציד, כלומר ציד, בא ללמד שגם דבר שכבר ניצוד לך, גם לגביו צריך כיסוי הדם. זה המקור לדין השני, ובזה בעצם סיימנו את הדיון לגביו, אבל כאן אנחנו נכנסים לנושא של האגדתא. אומרת הגמרא בסדר, אז צריך שיהיה כתוב ציד, אבל למה כתוב יצוד? הרי היה אפשר להיות כתוב רק ציד, ונבין שזה גם יצוד. עונה הגמרא שזה בא ללמד דרך ארץ, שאדם מסתפק במועט, ואפילו שיש לו הרבה חיות ובהמות בבית שלא יאכל אותם חופשי, אלא יתייחס אליהם כאילו שהוא צריך לצוד אותם, כלומר להתאמץ בשבילם, וזה קשה, וכך הוא יאכל אותם לאט לאט ולא יאכל יותר מדי. זה הנושא של האגדתא, להסתפק במועט, במיוחד ביחס לאוכל. בסוגריים נעיר שמשמע שהעניין כאן זה לא שזה לא מוסרי לאכול יותר מדי, אלא פשוט שזה בזבוז כסף, אבל אם יש לך אתה יכול כמו שנראה עוד מעט. בכל אופן זה הנושא, ועל העניין הזה הגמרא תביא עכשיו 4 דרשות ומאמרות, זה ייקח אותנו עד אמצע עמוד ב'. הדרשה הראשונה זה מברייתא שדורשת את הפסוק בדברים י"ב, פסוקים כ' כ' א', נקרא אותם קודם. הפסוקים מדברים על היתר של בשר תאווה. כתוב בפסוק כ', כי ארחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך אמרת אוכלה בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר וכולי. פסוק א', כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצונך וכולי. אלה הפסוקים, והברייתא דורשת אותם לנושא שלנו שלא לאכול יותר מדי בשר, במיוחד כשאין לך יותר מדי כסף. אז דבר ראשון, הברייתא דורשת שכתוב כי תאווה נפשך, אז תאכל דווקא מתוך תאווה, כלומר כשאתה רעב אל תאכל סתם בשביל המותרות. דבר נוסף, מהפסוק השני, מבקרך ומצונך, משמע שתאכל דווקא ממה שיש לך, כלומר אל תיקח הלוואות בשביל לעשות סעודות גדולות, אלא תאכל רק ממה שיש לך, וגם בזה אל תאכל הכל, כי כתוב מי בקרך או מי צונך, כלומר חלק ולא הכל. זאת הברייתא, והיא מסיימת בעצה מעשית. אומר רבי אלעזר בן עזריה שכל אדם יאכל לפי השירות שלו. אם יש לו קצת כסף יקנה ירקות, אם יש לו יותר יקנה גם דגים, אם יש לו יותר רק אז יקנה בשר, אבל גם יאכל אותם רק פעם בשבוע, ורק אם הוא ממש עשיר אז הוא יכול לאכול בשר כל יום. זאת הברייתא, ועל זה הגמרא מביאה תגובות של המוראים. רב אומר שבאמת צריך לחוש לזה, אבל רבי יוחנן יוחנן אומר שאנחנו חלשים, אנחנו צריכים לאכול הרבה, ורב נחמן מגדיל ואומר שאפילו צריך לקחת הלוואות בשביל לקנות הרבה אוכל. עד כאן הדרשה הראשונה בהגדתה. הדרשה השנייה זה על פסוקים במשלי כפזיין, כתוב כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים, ודי חלב עיזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך. אלה הפסוקים, וגם אותם הגמרא דורשת לנושא שלנו איך להרוויח כסף ולא לבזבז אותו. אז דבר אחד כתוב, ומחיר שדה עתודים, עדיף לך לקנות עתודים, כלומר כבשים, מאשר שדה, מעתודים תרוויח יותר. ואיך תרוויח מהם? אומרת הגמרא שני דברים, דבר אחד, כבשים ללבושך, מהצמר תעשה בגדים. דבר שני, בפסוק הבא, ודי חלב, כלומר אל תשחט אותם, אלא מספיק לך להשתמש בחלב שלהם ולמכור אותו. ובאמת אומר רבי יוחנן שכבשים זה דבר שמעשיר, כמו שכתוב, אשתרות צונך, כלומר מי שמתעסק עם כבשים מעשיר. אז כך צריך להתפרנס מכבשים, והפסוק אומר וחיים לנערותיך, כלומר גם את הילדים תחנך כך שלא יבזבזו. ודבר אחרון, כתוב ללחמך ללחם ביתך, כלומר קודם תאכיל את עצמך וכך יהיה לך כוח, ואז תוכל גם להאכיל את הילדים והמשפחה. עד כאן הדרשה השנייה. עכשיו המימרה השלישית זה בתחילת פ' ד' עמוד א', אומר רבי יוחנן קצת בציניות, אני אביא לכם שיטה לבזבז כסף. דבר אחד זה תלבש פשטן רומאי, שזה יקר ועדין. דבר שני, תשתמש בכלי זכוכית לבנה, שזה גם כן נשבר בקלות ומאוד יקר. ודבר שלישי, תיקח פועלים שיחרשו עם השור שלך ואל תשמור עליהם, וכך הם יהרסו כל מיני צמחים קטנים בשדה, וכך תבזבז המון כסף. אגב, כיוון שכבר הבאנו את רבי יוחנן, הגמרא מביאה עוד הצעה שלו, הוא אומר שלא לשתות מים פושרים מכוס מתכת, זה מסוכן, אלא אם כן, או ששמו איזה שם מסבים, או שהרתיחו את המים לפני. עד כאן המימרה השלישית לגבי בזבוז הכסף, ומימרה רביעית, דורש רב אבירה את הפסוק, טוב איש חונן דלים ומלווה, יחלקל דבריו במשפט, איך יכול להיות שמצד אחד אדם הוא איש רחב שחונן דלים ומלווה, ומצד שני הוא עושה הכל במשפט, כלומר הכל מאוד מדויק וברור? אומר רב אבירה שזה בא ללמד שכלפי אחרים, למשל המשפחה שלו ולאחרים, אדם צריך להיות רחב ולפזר כמה שיותר, לעומת זאת כלפי עצמו, את זה הוא צריך לחלקל דבריו במשפט ורק לקחת מה שהוא באמת צריך. עד כאן הסוגריים של האגדת, ראינו ארבע דרשות או מימרות לגבי לא לבזבז כסף. הגענו לזה אגב הפסוק של כי יצוד ציד חיה, ועכשיו בערך באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לדין השלישי והאחרון לגבי כיסוי אדם, וזה כיסוי אדם ביום טוב ובשבת.
את החלק הזה לא נתחיל ממש בהתחלה, אלא נדלג על ארבע שורות למילים דתניה, אחרי זה נחזור חזרה אחורה, ובואו נתחיל בבסיס. קודם כל, בשבת אסור לשחוט, זה ברור. ביום טוב עקרונית מותר לשחוט, כי זה צורך אוכל נפש, ולכן בהמה באמת מותר לשחוט. לגבי חיה ואוף יש לנו בעיה צדדית, וזה הכיסוי. הרי אחרי השחיטה נצטרך לחסות את הדם, והכיסוי זה כבר לא חלק מהצורך אוכל נפש, והגמרא בביצה אומרת שאסור לחסות כי זה נחשב חופר ועושה גומה וקוטש וזה מוקצה, לכן אסור לחסות ביום טוב, וכיוון שאסור לחסות אז ממילא גם אסור לשחוט. זה עקרונית, אבל הגמרא בביצה מגבילה את זה. היא אומרת, אמרנו שיש ארבעה איסורים שונים בכיסוי אדם, אבל מה יקרה אם נדאג להכל מראש? כלומר, נדאג לייחד מראש חול, כך שזה לא מוקצה והוא כבר קטוש והוא לא עושה גומה, וכל הבעיה תהיה רק איסור אחד דרבנן של חופר וצריך לאפרו. כלומר, הוא חופר לא כי הוא צריך את הבור, אלא כי הוא צריך את האפר, שזה רק איסור דרבנן. האם אז, שזה רק איסור דרבנן, יהיה מותר לחסות? אומרת הגמרא שכן, אם הוא דאג להכל מראש וזה רק איסור דרבנן אחד, אז מצוות הכיסוי גוברת על האיסור ומותר לשחוט ולחסות ביום טוב גם חיה ועוף. זה מה שכתוב בביצה, עוד פעם, מצוות הכיסוי גוברת על איסור דרבנן של יום טוב. אבל למרות המשנה והברייתא אצלנו, זה נכון רק שמדובר בחיה ודאי. כלומר, צבי למשל שברור שהוא חיה, מצוות הכיסוי שלו גוברת על איסור דרבנן. אבל מה לגבי בעל חיים שנקרא קוי, שהוא ספק בהמה ספק חיה? אומרות המשנה והברייתא, זה לא. כיוון שזה רק ספק מצווה, כי יכול להיות שהוא בהמה והוא לא חייב בכיסוי, הספק מצווה לא גובר על איסור דרבנן. אז שוב, אם זה מצווה ודאי, אז זה גובר על איסור דרבנן של יום טוב. אם זה רק ספק מצווה, כלומר קוי, זה לא גובר. זה מה שאומרות המשנה והברייתא. ובברייתא רבי יוסי מביא לזה ראייה מקל וחומר מברית מילה. הוא אומר, הרי ברית מילה דוחה אפילו שבת. אבל אם יהיה מצב שהחיוב היום בברית מילה הוא רק ספק, למשל שהתינוק נולד בבין השמשות, אז זה לא ידחה לא שבת, ואפילו לא יום טוב. וממילא, קל וחומר לכיסוי אדם, שכיסוי אדם גם כשהוא ודאי, אז ודאי שהוא לא דוחה שבת בניגוד לברית מילה, אז כל שכן שאם הוא רק ספק, אז ודאי שהוא לא ידחה יום טוב. אז הנה ראיה למה שהמשנה והברייתא אמרו, שבקוי שהוא רק ספק חייב בכיסוי אדם, הוא לא דוחה את האיסור של יום טוב. שוב, כאמור, קל וחומר מברית מילה. זה הקל וחומר, אבל נגד הקל וחומר, הברייתא מביאה שתי פרחות. פרחה אחת מבחוץ, כלומר ממקרה שלישי, פרחה שנייה מבפנים, כלומר מתוך הקל וחומר עצמו. בוא נתחיל בשנייה, ואז נעבור לראשונה. הפרחה השנייה הזו של רבי אלעזר הכפר, הוא אומר, אנחנו הנחנו שלברית מילה יש יותר כוח מאשר לכיסוי אדם, כי הרי ברית מילה דוחה שבת, וכיסוי אדם לא, ומזה עסקנו שאם ספק ברית מילה לא דוחה יום טוב, אז קל וחומר שספק כיסוי אדם לא ידחה יום טוב. אבל אומר רבי אלעזר הכפר, הנחת היסוד שלנו לא ברורה. נכון שברית מילה חזקה יותר בזה שברית מילה דוחה שבת וכיסוי אדם לא, אבל יש גם דבר שבו כיסוי אדם חזק יותר מברית מילה. במה? בלילה. הרי כיסוי אדם עושים גם בלילה, ברית מילה לא עושים בלילה. לכן, לא חייבים לומר שברית מילה חמור יותר בהכל, ויכול להיות שספק ברית מילה לא ידחה יום טוב, אבל ספק כיסוי אדם אולי חזק יותר בזה, והוא כן דוחה. זאת הפרחה השנייה, הגמרא מסבירה אותה בשורה השמינית בפה עמוד א' ועד המשנה. עכשיו נראית הפרחה הראשונה. הפרחה הראשונה זה לא מתוך הקל וחומר עצמו, לנסות להראות שכיסוי אדם יכול להיות יותר חמור מברית מילה, אלא מבחוץ, כלומר ממקרה שלישי שפשוט סותר את הקל וחומר. הרי הקל וחומר אמר שאם כיסוי אדם לא דוחה שבת, אז ודאי שבספק הוא לא דוחה יום טוב, אבל אומרת הגמרא, יש דין אחר, שלמרות שהוא באמת לא דוחה שבת, בכל זאת גם בספק הוא כן דוחה יום טוב. במה מדובר? תקיעת שופר. תקיעת שופר הרי מחוץ למקדש לא דוחה שבת, ובכל זאת גם כשזה רק ספק האם צריך לתקוע בשופר, הגמרא מסבירה אחרי זה שהכוונה היא שיש כאן בן אדם שהוא טומטום אנדרוגינוס, שהוא ספק זכר, ספק נקבה, אז יש פה רק ספק האם הוא חייב, בכל זאת הוא יכול לתקוע ביום טוב. אז הנה אתה רואה שיש דין שלמרות שהוא לא דוחה שבת, בכל זאת הספק שלו כן דוחה יום טוב, אז לכאורה אותו דבר יכול להיות לגבי כיסוי אדם שהוא ידחה יום טוב. זאת הפרחה הראשונה, אבל את הפרחה הזאת הגמרא דוחה בשתי דחיות. דחייה אחת היא אומרת, קודם כל הרי את מי אתה מנסה לפרוח? את רבי יוסי, הוא זה שהביא את הקל וחומר. אבל הרי רבי יוסי אומר שגם אישה, למרות שהיא לא חייבת בתקיעת שופר, מותר לה לתקוע בשופר ביום טוב. וממילא לפי זה בעצם אין כאן שום ספק. הרי אם הטומטום הוא זכר הוא חייב לתקוע, ואם הוא נקבה מותר לו לתקוע, אז בעצם בכל מקרה הוא יכול לתקוע, ואל תלמד מכאן לכיסוי אדם, ששם ברור שיש איסור לחסות. זאת דחייה אחת לפרחה. דחייה שנייה, גם לפי רבנן, שזה כן ספק האם הטומטום הזה חייב לתקוע או לא, עדיין אתה לא יכול ללמוד משופר לכיסוי אדם, כי כיסוי אדם ברור שאף פעם לא דוחה שבת. לעומת זאת, שופר, אמנם בגבולין, כלומר מחוץ למקדש, הוא לא דוחה שבת, אבל במקדש הוא דוחה, אז לשופר יש כן איזשהו כוח מיוחד שאין לכיסוי אדם. ממילא זה ששופר דוחה יום טוב גם כשזה רק ספק, זה לא אומר שגם כיסוי אדם ידחה יום טוב גם כשזה רק ספק. אז בזה דחינו את הפרחה הראשונה, אבל עדיין יש לנו את הפרחה השנייה של לילה, אבל רבי אבא מאיר על זה שגם זה לא כזה פרחה, כך שבעצם נשארנו עם הקביעה של רבי יוסי ושל המשנה שלא שוחטים קוי ביום טוב כי זה רק ספק, והספק מצוות כיסוי אדם לא דוחה איסור יום טוב. עד כאן השלב הראשון של החלק הזה של השיעור. אמרנו שלא שוחטים קוי ביום טוב כי אסור לחסות אותו דם כי זה רק ספק. השלב השני, שבגמרא זה בעצם השלב הראשון, ממש באמצע עמוד ב', זה מה לגבי כיסוי אדם בשבת. עכשיו, מה הכוונה? הרי כבר אמרנו שלא מכסים את אדם בשבת, זה ברור, אבל מה יקרה אם היה לנו חולה שיש בו סכנה, והיינו צריכים בשביל פיקוח נפש לשחוט בשבילו איזה צבי, האם עכשיו גם מכסים את אדם בשבת? אז רבי עינה אמר שכן, כנראה שהוא מבין שכיסוי אדם זה ממש חלק מהשחיטה, אז אם מותר לשחוט, גם מותר לחסות את אדם, אבל רבא אמר, מה פתאום? אתה יכול לשחוט, אתה לא יכול לחסות את אדם. זאת המחלוקת, ואפשר לחשוב על סברות מעניינות באופי שחיטה וכיסוי אדם, או באופי חילול שבת לחולה שיש בו סכנה, אבל בכל אופן הגמרא לא נכנסת לזה. מה שהגמרא כן עושה זה שהיא מביאה ראיה לרבא, והראיה היא מאותה ברייתא שראינו בשלב הראשון. כלומר, כשרבי יוסי בברייתא הביא קל וחומר מברית מילה לכיסוי אדם, אז הוא אמר, ברית מילה דוחה שבת, כיסוי אדם ודאי שלא דוחה שבת. עכשיו, על איזה סיטואציה הוא מדבר כאן? מתי בדיוק אנחנו רוצים לחסות דם בשבת? הרי אי אפשר לשחוט בשבת, אז איך נחסה את הדם בשבת? אלא מסבירה הגמרא, כנראה שברייתא דיברה על המקרה שלנו, ששחטנו בשביל חולה שיש בו סכנה, ועל זה הברייתא אמרה, למרות ששחטנו, עדיין לא מכסים את הדם. אז זאת הראיה לרבא שלא מכסים את הדם לחולה שיש בו סכנה. הגמרא בסוגריים מנסה לומר שאולי הברייתא לא דיברה על חולה, אלא על מי שעבר על איסור ושחט בשבת, אז עדיין אסור לו לחסות, אבל אומרת הגמרא, לא סביר שמדברת על איסור, כי הברייתא משווה בין זה לברית מילה, ובברית מילה לא מדובר שעבר על איסור, אז כנראה שגם בשחיטה. אז בקיצור, נשארנו עם הראיה לטובת רבא, שלמרות ששחטנו בשבת לחולה שיש בו סכנה, עדיין לא מכסים את הדם. בזה סיימנו את השלב הראשון, והגענו בסופו של דבר למשנה בפה עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על הפסוק, כאשר יצוד צייד חיה או עוף, מחיה או עוף למדנו שזה דווקא חיה ועוף ולא בהמה, וכאן לא אומרים שבהמה בכלל חיה, אלא דם הבהמה הוא קש למים ולא צריך לחסות אותו. בחלק השני ראינו שהמצווה היא לא רק בחיה ועוף שבאמת צודים אותם, אלא גם בכאלה שמזומנים לך, לומדים את זה מהכפילות של אשר יצוד צייד, ואגב זה ראינו אגדתה לגבי זה שצריך להסתפק במה ש יש לך ולא לבזבז כסף. ובחלק השלישי ראינו שני שלבים. בשלב הראשון אמרנו שאם הוא הכין את כל כל החול מראש, אז מותר לשחוט ביום טוב ולחסות, למרות שבזה הוא יעבור על איסור דרבנן של חופר, כלומר המצוות כיסוי גוברת על איסור דרבנן של יום טוב, אבל זה דווקא בחיה ודאי, אם זה קוי שזה רק ספק, אז זה לא גובר, ורבי יוסי יוכיח את זה מקל וחומר מברית מילה, ולברית הביאה שתי פירחות לקל וחומר, ולכאורה שתי הפירחות נדחו, ובסופו של דבר קוי אסור בשחיטה ביום טוב, שלב שני, אם שחטנו חיה לחולה שיש בו סכנה בשבת, האם עכשיו גם מכסים את הדם? אז רבעינה אמר שכן, רבא אמר שלא, והוכיח מהברייתא שעכשיו הזכרנו שתוך כדי הקל וחומר היא אמרה שכיסוי הדם לא דוחה שבת, כל טוב.